ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מגילה דף י' ד'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. השיעור מתחיל 8 שורות מראש העמוד. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו פונים לשוליים עמוד תחת הכותרת נושא. שם כתבנו, גדולה הסרת טבעת. הכוונה לאחשוורוש שהעביר טבעת המלך להמן. יותר מ-48 נביאים ו-7 נביאות שנתנבאו לאין לישראל. הנביאים, עיקר מטרתם הייתה להוכיח, להגיד דברי מוסר לעם ישראל, אבל מה שזעזע את עם ישראל לחזור בתשובה יותר מהכל הייתה הסרת הטבעת, מסירת הטבעת מאחשוורוש להמן, שביקש להשמיד ולאבד את העם היהודי. הגמרא, ויסר המלך את טבעתו. אמר רבי אבא בר קנה, גדולה הסרת טבעת יותר מ-48 נביאים ו-7 נביאות שנתנבאו להן ישראל, שכולן לא החזירו למוטב, ואילו הסרת טבעת החזירתן למוטב. תנו רבנן, 48 נביאים ו-7 נביאות נתנבאו להם ישראל, ולא פחתו ולא הותירו על מה שכתוב בתורה מבחינת מצוות, חוץ ממקרא מגילה. שזה לא כתוב בתורה, זה לא חלק מתרי"ג המצוות, אבל בכל זאת קבעו מקרא מגילה כמצווה. מהי דרוש? על איזו בסיס? מה הרשה להם להוסיף מקרא מגילה, מאחר שבתורה עצמה כתוב לא תוסיפו ולא תגרעו ממנו? אמר רבי חייא בר אבין, אמר רבי יהושע בן קורחה, קל וחומר, ומה מעבדות לחירות אמרינן שירה, ממיתה לחיים לא כל שכן. האמירת שירה בעצם הוא מה שהברייתא קראה מקרא מגילה. אנחנו נתייחס לנקודה הזאת בהמשך, אבל התוצאה מהקל וחומר היא שיש לציין פורים, הרי זה היה ממיתה לחיים. כעת יש קטע שבסוגיים, ויש לנו גם כוכבית בשוליים, ושם כתבנו, אחרי הסוגיים הגמרא תדון בעניין מספר הנביאים. בתוכם יש דיון בשאלה למה לא אומרים הליל בפורים. אני הייתי מוסיף על זה, בפרט שאמרנו שמעבדות לחירות אומרים שירה, והשירה שאומרים זה בעצם הליל. ממיתה לחיים זה ודאי שמה שיש לומר הליל, אבל לא אומרים הליל. לכן הגמרא כאן, ואנחנו ממשיכים בתוך הסוגריים האלו, היא הכי הליל נמי נמה. אז יש לנו לומר הליל בפורים. אמר רבי יצחק, אנחנו הוספנו פה צורת בית, ובשוליים כתבנו תשובות לשאלה למה לא אומרים הלל בפורים. אז אנחנו נראה בשורות הבאות שלושה סימנים כאלו של צורת בית. הראשון, אמר רבי יצחק, לפי שאין אומרים הלל על נס שבחוץ לארץ. אחרי הסוגריים הפנימיים האלו מגיעים לרב נחמן, הוא מסביר הסבר אחר לגבי הלל בפורים. אבל יש סוגריים, ובשוליים אצל הכוכביות כתב למטרת הסוגריים לדילוג, כדי לשמוע רצף התשובות לשאלה למה לא אומרים הלל בפורים, ואנחנו הדגמנו את זה כבר. אז אנחנו בגמרא בתוך הסוגריים, והרי יציאת מצרים דנס שבחוץ לארץ ואמרינן הלליה, הגמרא עונה הטעם כדתניא. ההסבר לאמירת הליל לגבי יציאת מצרים, ביתר דיוק בפסח, למרות שזה היה במצרים, כדתניא, עד שלא נכנסו ישראל לארץ, הופשו כל הארצות לומר שירה. מי שנכנסו ישראל לארץ, לא הוכשרו כל הארצות לומר שירה. וזה הבסיס לדבריו של רבי יצחק. לגבי פורים, זה כבר נכנסו לארץ, אז לא אומרים שירה, לא אומרים הלל על נס שבחוץ לארץ. הגמרא ממשיכה, רב נחמן אמר קריאתה זו הלליה. קריאת המגילה, מגילת אסתר, הוא ממלא את הפונקציה של הליל. הקריאה זו הליל. רבא אמר בשלמה הטעם, אני יכול להבין לגבי יציאה מעבדות לחירות בפסח, למה אומרים הליל? כי מה שכתוב בליל, הללו עבדי השם ולא עבדי פרעה, זה קוים. אלא הכה בפורים, הללו עבדי השם ולא עבדי אחשוורוש, זה לא מדויק, הכתי עבדי אחשוורוש ענן. גם אחר נס ההצלה מהמן נשארו עבדים לגורם נוסף, דהיינו לאחשוורוש, בזמן שההליל, אמירתה, חייבת להיות במצב של אנחנו עבדי השם בלבד, ולא משועבדים לאיזו כוח אחר. הגמרא שואלת לגבי השיטות רב נחמן ורבא, בין לרבא בין לרב נחמן, שבעיקרון ניתן פורים ניתן לאמירת הליל, רק שלפי רב נחמן יש לנו משהו במקום, אבל הליל בעיקרון אמור לאמר. לפי רבא, אם לא היה שיקול של אחשוורוש, היינו אומרים הלל בפורים. קשיא, אבל יש קושי בגישות האלו והתניא. מי שנכנסו לארץ לא הוכשרו כל הארצות לומר שירה. אז למה רב נחמן ורבא אומרים שבעיקרון בפורים היינו כן אומרים הלל? בזמן שהברייתא אומרת, מי שנכנסו עם ישראל לארץ ישראל, זהו. אז הגמרא עונה, כיוון שגלו, חזרו להכשרן הראשון. שאר הארצות חזרו להיות מקום שכן ניתן לומר הלל. הגמרא לגבי מספר הנביאים שהזכרנו שואלת, ותו לקה, מה היו רק 48 ו7 הנביאות והכתיב ויהי איש אחד מן הרמתיים צופים. הפסוק מתייחס לאלקנה אביו של שמואל הנביא, וכאן הגמרא דורשת הפסוק הזה. מה שכתוב פה, אחד מן הרמתיים, אחד מ-200 צופים. צופים זה נביא שנתנבאו להם בישראל. אז מיד רואים בזמן אלקנה היו 200, הרבה יותר מ-48 שהוזכר מקודם. אומרת הגמרא, מי התשובה הבו? באמת היו יותר מ-48, כי לתניא, הרבה נביאים עמדו להם ישראל כפליים כיוצאי מצרים. כפליים כיוצאי מצרים זה 1,200,000, אלא נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה, ושלא הוצרכה לא נכתבה. אז 48 שהזכרנו, אלו נביאים שנבואתם הוצרכה לדורות. רבי שמואל בר נחמני אמר לגבי הפסוק שהזכרנו אצל אלקנה, אז רב שמואל אומר, אדם הבא משתי רמות שצפות זו את זו. הפסוק מתאר גיאוגרפית מאיפה אלקנה בא. רבי חנין אמר, אדם הבא מבני אדם שעומדים ברומו של עולם. אלקנה הוא היה מצאצאי קורח. רמתיים בפסוק זה ברומו של עולם. ומן נינו, מי הם האנשים שעומדים ברומו של עולם? בני קורח. ולמה הם? וכתיב, ובני קורח לא מתו. תנא משום רבנו מקום נתפצל להם בגיהנום ועמדו עליו. לשם תיאור באלמה אנחנו נגיד שכידוע וכחזור לכולם, כוח ועדתו מלדו נגד משה ואהרון. האדמה פתחה את פיה ובלעה חלק מאותם מורדים, כולל כוח ובני משפחתו, אבל בני כוח עצמם אמנם נבלעו אבל לא ירדו לגיהנום, אלא נקרא לזה מדף נוצר שמה, ששמה הם עומדים, וזה מעניק להם את התואר אנשים שעומדים ברומו של עולם. אז בני כוח לא מתו. הזכרנו מקודם שהיו גם שבע נביאות. הגמרא רוצה לדעת מי הן שבע נביאות. מן נינו? תשובה: שרה, מרים, דבורה, חנה ויגאל, חולדה ואסתר. ובשורות הבאות אנחנו מבליטים את שמות הנביאות עם צורת פפיון, ובכל שלב הגמרא תביא הוכחה שהן היו נביאות. שרה תכתיב: אבי מלכה ואבי יסכה. ויאמר אבי יצחק: יסכה זו שרה. ולמה נקרא שמה יסכה? ששחתה ברוח הקודש, שנאמר: כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה. כך הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, ובפרט לגבי גירוש הגר וישמעאל. כך שרה רצתה והשם אישר את רצונה, כי ויש על אברהם להקשיב לה, כי היא שחה ברוח הקודש, היא הייתה נביאה. דבר אחר, עסקה, שהכל סוכים ביופיה. מרים דכתיב: ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון. קודם כל בפסוק מוזכר באופן מפורש שהייתה נביאה. כאן אני רוצה לדעת מה פירוש אחות אהרון, אחות אהרון ולא אחות משה. אמר רב נחמן אמר רב, שהייתה מתנבאה כשהיא אחות אהרון, ואומרת: עתידה אמי שתלד בן שיושיע את ישראל. כלומר, בזמן שהיא אמרה נבואתה עוד לא נולד משה, לכן התורה קוראת לה אחות אהרון. ובשעה שנולד נתמלה כל הבית כולה אורה, עמד אביה זה אמרם ונשקה על ראשה ואמר לה: ביתי, נתקיימה נבואתך. וכיוון שהשליחו ליאור, הגזירה הייתה כל הבן הילוד היאור תשליחו, אז הם נאלצו אחרי מספר חודשים שהצליחו להטמין את משה, השליחו אותו ליאור, אמר אביה ותפחה על ראשה ואמר: ביתי, איך הנבואתך? היינו דכתיב: ותצב אחותו מרחוק לדעה. מה זה? לדעת מה יהיה בסוף נבואתה. דבורה דכתיב: ודבורה אישה נביאה, אשת לפידות. מהי אשת לפידות? שהייתה עושה פתילות למקדש. פתילות קשור למילה לפיד, ולכן כך היא נקראת. והיא יושבת אצל דבורה הנביאה, כתוב: והיא יושבת תחת תומר. מה ישנה תחת תומר? למה דווקא תחת עץ כזה? אמר רבי שמעון בן אבי שלום: משום ייחוד. הרי אנשים באו אליה לדין, אבל מאחר שיש איסור ייחוד, אז היא ישבה במקום פתוח. העץ תמר, נכון, יש לה ענפים, אבל הענפים הם יוצאים מהגזע גבוה, ממילא זה אינו מקום נסתר. דבר אחר, מה אומר לנו כך שישבה תחת התומר? מה תמר זה אין לה אלא לב אחד, אף ישראל בשבילותו הדור לא היה להם אלא לב אחד אבים שבשמיים. עכשיו לב אחד לגבי העץ הזה, רשי כותב שרף יש לה כמו אילן, אבל אין לו בענפיו אלא בגזעו על פני כל גובו. זה הפירוש של לב אחד לגבי העץ. הנביאה הבאה, חנה, תכתיב ותתפלל חנה ותאמר, חלץ ליבי בשם, רמה קרני בשם. ואנחנו מדייקים רמה קרני ולא רמה פחי, כשהמקרא מתארת משיכת מלאכים לפעמים, ואנחנו נראה את זה בשורות הבאות, השמן השמן היה בקרן ולפעמים השמן היה בפח. דוד ושלמה, אומר את הגמרא, שנמשכו בקרן, נמשכה מלכותן. שאול ואהו שנמשכו בפח, לא נמשכה מלכותן. מה אנחנו רואים? רואים שהיא ידעה, היא ציטה לכך. אז הנה יש לנו הוכחה שהיא הייתה נביאה. עוד לגבה, אין קדוש כשם כי אין בלתך. אמר אבידה בר מנשה, אל תקריא בלתך, אלא לבלותך. שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. מידת בשר ודם, מעשה ידיו, מבלין אותו. אדם בונה מבנה או אנדרטה, זה ממשיך לעמוד גם אחרי האומן או היוצר נפטר מן העולם. אבל הקדוש ברוך הוא מבלה מעשה ידיו. הרי הקדוש ברוך הוא אין סופי, ממילא כל היצירות שלו הן יצירות שיש להם תוחלת זמן. כשמגיע הזמן הם קורסים, נעלמים, אבל הקדוש ברוך הוא ממשיך וממשיך. ואין צור כאלוקנו, כך אמרה חנה בתפילתה. אין, מה זה צור? אין צייר כאלוקנו. אדם צר צורה על גבי הכותל, ואינו יכול להטיב בו באותה צורה רוח ונשמה כרפיים ובני מאיים. אבל הקדוש ברוך הוא, כשאנחנו מדברים על יצירת הוולד, צר צורה בתוך צורה, הוולד נמצא בתוך האם, הוא מטיל בה, בוולד, רוח ונשמה, קרביים ובני מאיים. הנביא הבא, אביגייל, תכתיב, היה היא רוכבת על החמור ויורדת בסתר ההר. הגמרא שואלת מבחינת לשון, בסתר ההר? מן ההר מבא אלי? אמר רבא בר שמואל, עסקי דם הבא מן הסתרים, נטלה דם, דם של המחסור הנשי, והראתה לו. הראתה את זה לדוד, לדעת אם זה באמת דם המחזור שהופך את האישה להיות תמיה, כמו תומת נידה, או דם אחר שלא מתאמה. אז זה הכוונה מאחורי המילה בסתר בפסוק. נציין, בלי להיכנס לכל הסיפור התנכי סביב אביגייל, אבל היא הייתה אשת נבל הקרמלי, שאותו נבל לא הסתדר בלשון המתה עם דוד, שהוא היה מלך, אמנם באותו שלב לא היה מפורסם כך, ואותו נבל לא רצה להעניק מזון מספקת לאנשי דוד שהיה איתו. זה קומם את דוד, ועד כדי כך שהוא רצה להרוג אותו. אביגל אשתו של נבל מנעה זאת, אבל במרוצת הזמן אותה אביגל ידע שסוף בעלה קרב, והיא רצתה שבשלב מסוים דוד ייקח אותה כאישה. היא ציפתה את הכל, נגיד, מראש, וזה מראה ומוכיח לנו שהיא הייתה נביאה. אנחנו נמשיך עם הגמרא. אמר לה דוד שפגש את אביגייל, שאל אותה וכי מראים דם בלילה, הרי אנחנו צריכים לבחון צבע, ובלילה אין מספיק אור כדי לבחון הצבע, כי הבסיס הצבע נוכל לדעת אם זו דם תמי או לא. אמרה לא, אז אביגייל השיבה וכי דנים דיני נפשות בלילה. הזכרנו מקודם שדוד רצה לגמור עם בעלה, והיא אמרה, מה אתה רוצה לדון אותו עכשיו, פה, עכשיו בלילה? אמר לה דוד, השיב, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', מורד במלכות הוא ולא צריך למדייני. זה נושא בפני עצמו, אנחנו לא ניכנס לזה, אבל אנחנו גם כן נפנה את כולכם לעיין בתוספות מורד במלכות שמרחיב בעניין הזה. אבל לעת עתה דוד טוען, מאחר שהוא בעלה נבל, הוא מורד במלכות, דיני נפשות הרגילות אינם תקפות כאן, אז הוא יכול לדון אותו בלילה. אמרה לו, עדיין שאול קיים, שאול המלך, ולא יצא טבעך בעולם. במילים אחרות, מה אתה רוצה מנבל? אולי טכנית אתה נמשכת למלך, אבל זה לא התפרסם. אמר לה, ברוך טעמך וברוכה את אשר קיליתני היום הזה מבוא בדמים. מי מבוא בדמים? תרי דמים, דם נידה ושפיכות דמים. אנחנו קראנו את הגמרא על פי גרסת התוספות, ורואים איך שדוד מודה לה שהיא הצילה אותו מלהיכשל בדם נידה ושפיכות דמים. אולי הקטע של דם נידה הוא פחות ישר, אבל בכל זאת שני הדמים האלו, סוגי הדמים, דם נידה ודם של שפיכות דמים, היו פה בדרשה, בדיון הזה. הגמרא ממשיכה ואומרת, מלמד שגילתה את שוקה והלך לאורה שלוש פרסאות. תוספות מאיר על הדבר הזה. דיבור המתחיל שגלתה שוקה והלך דוד לאורה שלוש פרסאות, קשה. איך אותה צדקת גלתה שוקה לפני דוד? ועוד קשה, דמרסי כגוזמה לומר שלח לאור שוקה שלוש פרסאות. ויש לומר, דנמצא בספרים מדויקים שנקוד בהן לאורה, כלומר לאור שלה, פירוש נתאבה לה דוד, והלך באור חמימות שלוש פרסאות, אבל לא כמו שאצלנו הגרסה שגילתה שוקה. אנחנו נחזור לגמרא. אמר לה דוד, אמר לאביגייל, השמיעי לי, הוא רוצה להיות להתחבר אליה. אמרה לו, לא תהיה זאת לך לפוקה. לפוקה כלומר לכישלון. אם אני אסכים איתך, זה יחסים אסורים לעת עתה, ואז זה בשבילך כישלון. עכשיו הגמרא רוצה לדייק בפסוק הזה שנאמר בזאת, זאת מכלל דעיקה אחריתי, שהיה משהו אחר שכן היה כישלון, ומה הניהו? מעשה דבת שבע ומסקנה הכי הווי, זה באמת קרה. היא אביגיל נבעה לו שסופו להיכשל בביאה אחרת. ומכאן רואים שהיא הייתה נביאה. המילים הבאות, יש, אנחנו הוספנו סוגריים, כי לפי המרשה אין עניין פסוק זה לכאן. ממשיך הגמרא, כי הוות מפטרה מיני, כשנפרדו אביגיל מדוד, אמרה לי, אביגיל אמרה לו, והטיב השם לאדוני וזכרת את אמתך. אמר רב נחמן, היינו דמי אינשי, כאן שני גרסאות או שתי התייחסויות לדבר הזה. איתתה בהדי שותה פלחה. עכשיו תרגום מילולי, אישה בזמן שהיא מדברת היא טובה, טובה צמר. רש"י כותב, בהדי שותה פלחה, אם שהאישה מדברת היא טובה. כלומר, אם שהיא מדברת עמו על בעלה, הזכירה לו את עצמה שאם ימות נבל יישאנה, דוד יישא אותה. הגמרא ממשיכה, איכא דאמרי, עוד גרסה בהתייחסות לפסוק שהזכרנו, שפיר ואז בר אבזה ואינוי מטייפי. בר אבזה, אבז, הוא הולך שפיר, שפיר זה כפוף והולך בתנוחה כזאת, אבל מה? עיניו של האבז צופין למרחוק. וזה זה נוגע לכאן שהיא התייחסה למצבה העכשווי, אבל גם הסתכל לרחוק. והרחוק הזה הזכרנו שהיא בסופו של דבר התחתנה עם דוד. חולדה, הנביאה השישית ברשימה שלנו, תכתיב, הילך חלקיהו הכהן והחיקם והחבור אל חולדה הנביאה. אז אנחנו רואים מהפסוק עצמו שהיא הייתה נביאה. אני רוצה ברשותכם לקרוא ביחד את הפסוק הזה מספר מלאכים, זה פסוק י' ד', הוספנו אותו בשוליים, וילך חלקיהו הכהן והחיקם והחבור ושפן ועשיה אל חולדה הנביאה אשת שלום בן תקווה בן חרחס. הגמרא כעת מקשה ומעלה שאלה או תמיהה, ובמקום דקה ירמיה, איך היא מתנבאה היא? היה גדול הדור ירמיהו הנביא, איך ייתכן שהיא אמרה נבואה בזמן שהיה נביא גדול כזה כמו ירמיהו? אמרי ברב משמי דרב, חולדה חובת ירמיה הייתה ולא הווה מקפיד עליה. מה ירמיהו הסכים, הוא לא היה מקפיד, הרי היא קרובת משפחתו. ויושיה גופי, הפסוק שהזכרנו מתאר פנייה לנביאה לחולדה דרך מכוח המלך יושיהו. אז הגמרא שואלת, איך היא שבק ימיה ומשדה לגבה, איך הוא עזב את ירמיהו והעדיף לשלוח את השליחים שלו אליה? אמרי דבי רבי שילה, מפני שהנשים רחמניות הן. אז המלך ציפה לקבל נבואה יותר רחמני, כי היא הייתה אישה. רבי יוחנן אמר, ירמיה לא הוהתם, שלח להחזיר עשרת השבטים. טכנית, לא היה למלך יושב ברירה אלא לפנות אליה, לא היה אפשרות להגיע לירמיה, הוא לא היה שם. יש קטע שבסוגריים, ואנחנו כותבים בשוליים, אין סוגריים אלו לשם דילוג, אלא לתחם אורך הקטע שבו מוכיח גם מה שירמיהו הלך להחזיר עשרת השבטים. אחרי הסוגריים אתם יכולים לראות, אנחנו מגיעים לשביעית ברשימה של הנביאות, אסתר. בינתיים אמרנו, רבי יוחנן אמר שירמיהו לא היה שם כי הוא הלך לארצות שהוגלו עשרת השבטים. ואנחנו מדברים כאן בעידן של יאשיהו המלך. יאשיהו המלך היה בן של עמון, שהוא היה בן של מנשה, שהיה בן של חזקיהו. עכשיו חזקיהו המלך חי בתקופת סנחריב, שהוא פיזר, הוא הגלה עשרת השבטים לכל מיני ארצות. הפסוקים בתנ"ך מציינים שמות אותם ארצות. כעבור מספר שנים, כפי שאתם יכולים להבין, אמרנו שמחזקיהו עד יאשיהו, זמנו של ירמיה כאן, עברו כמה שנים טובות, ירמיהו הנביא הלך להחזיר אותם לארץ ישראל. כאן הגמרא ממשיכה, ומנלן דעדו, מעיניין לנו שהוא החזיר אותם. דכתיב, כי המוכר אל הממכר לא ישוב. זה פסוק ביחזקאל. חזרה לממכר זה הלכה שמאפיין שנות היובל. בשנת היובל כל האדמות שנמכרו במשך 50 שנה חוזרים לבעליהן. הפסוק פה מתאר שזה ייפסק, כי המוכר אל הממכר לא ישוב. זה כבר הוא לא ישוב, לא יקבל אדמתו בחזרה. שהגמרא מציינת, אפשר יובל בטל. יובל נוהג בזמן שכל יושביה, כל ישראל על אדמת ארץ ישראל. אבל בגלות עשרת השבטים התבטל דיני יובל. עכשיו אנחנו מתייחסים לפסוק ביחזקאל. יחזקאל הנביא חי בסוף תקופת בית ראשון, כמה שנים טובות אחרי סנחריב, אחרי גלות עשרת השבטים. אני חוזר עוד פעם, בזמן גלות עשרת השבטים התבטל דיני יובל. הפסוק הזה מדבר על עתיד ביטול דיני יובל. אז הגמרא אומרת, מציינת, אפשר יובל בטל. הייתכן שהדינים של יובל התבטלו, ונביא מתנבא עליו שיבטל. הנביא יחזקאל מנבא שהוא עתיד להתבטל, הרי כבר התבטל. אלא מלמד שירמיה החזירן, ויאשיהו בן עמון מלך עליהם. אז מה שקרה בינתיים, שדיני יובל חזרו לתוקף. ממילא אני יכול להבין למה או איך הנביא יחזקאל מתנבא שבעתיד הדינים הקשורים לבל יתבטלו. אז שוב פעם, העיקר הנקודה פה שירמיהו בינתיים הצליח להחזיר אותם, ויחזקאל שחי באותה תקופה מתנבא שלמרות שכעת כל יושבי עליה, תודות ל מאמצים של ירמיהו שהחזירו אותם מגלותם, אבל בצערנו יהיה גלות עוד פעם ודיני יובל שוב יתבטלו. דכתיב, אנחנו נראה עכשיו הוכחה לכך שיאשיהו, בגלל שירמיהו החזיר אותם, יאשיהו מלך עליהם. כשאנחנו מדברים על עשרת השבטים, זה בעצם השבטים שתפסו צפון ארץ ישראל, מצפון לירושלים, כולל בית אל, שהיה מקום חשוב בתקופת תחילת מלכי ישראל. זה כבר מדובר בזמן ירבעם בן נבט, ששימש כמלך לישראל בזמן רחבעם בן שלמה, שהיה מלך על יהודה, האזור הדרומי של ארץ ישראל. המעוין שאתם רואים פה מוסבר בשוליים הנושא, ואנחנו מציינים בסוגריים והמבנה. שני הוכחות מנהלן דיומיהו הנביא הלך והחזיר עשרת השבטים שגלו ומהלך עליהם יושיעו המלך. אז עכשיו ההוכחה הראשונה, דכתיב ויומר, מדובר פה הדובר הוא יושיעו המלך, מה הציון הלזה שאני רואה? ויומו אליו אנשי העיר, הקבר איש הלוקים אשר בא מיהודה, ויקרא את הדברים האלה אשר עשית על המזבח בבית אל. וכי מה טיבו של יהושע על המזבח בבית אל? הרי בית אל זה לא באזור יהודה, זה באזור הצפוני של של המלכות, מלכות כאן מלכות ישראל, אלא מלמד שיהושע מלך עליהם. אז אם יהושיהו הוא שולט בבית אל, סימן שעשרת השבטים חזרו. רב נחמן אמר מאחה, גם יהודה שאת קציר לך בשובי שבות עמי. קציר זה לשון גדולה. אז מכאן רואים ממה שכתוב בשובי שבות עמי שירמיהו החזיר עשרת השבטים. אסתר, מאיפה? מנהלן שהיא הייתה נביאה, דכתיב והיא ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות. בגדי מלכות מבעי אליי, מה זה ללבוש מלכות? ללבוש בגדי מלכות אני יכול להבין, אלא שלבשתה רוח הקודש. כתיב אחר ותלבש ותיפתם ורוח לבשה את המסאי. אז מה אנחנו רואים? שהיה בה רוח הקודש, וזה הוכחה שהיא הייתה נביאה. אמר רב נחמן, לא יאה יהירותה לנשי. אנחנו נסתכל ברשי, לא נאה יוהרה לנשי, לא נאה חשיבות לנשים. תרתי, אומרת הגמרא, תרתי נשי יאירן אביין וסניין שמיו, מה שאומר שמותיהם באוסות, חדה שמה זיבורתה, זה דבורה, וחד השמה קרקושתה, חולדה. זיבורתה, זה דבורה, כתיב בה ותשלח ותקרא לברק, ואילו היא לא עזלה לגבי. אז זה סימן של, אמנם רשי כותב חשיבות, אבל בדרך כלל התרגום הרגיל, השגרתי, במילה יוהרה זה גאווה. אז זה, הפירוש הזה מתאים למה שנאמר כעת בגמרא. נמשיך. קרקושתה, כתיב בה, אמרו לאיש, ולא אמרה, אמרו למלך. אז עוד פעם, סממן או סימן של יוהרה. אנחנו צריכים בכל זאת, רק בתור מאמר מוסגר, כשלומדים כאילו דברים על צדקניות ענקיות כאילו, צריכים לקחת הכל בנקרא זה ערבון מוגבל, הבנה עמוקה שבדברים האלו עוד חזון למועד, עוד צריכים ללמוד עליו, אבל חזל אומרים מה שהם אומרים, אנחנו רק מעבירים את זה, אבל גם בזהירות רבה. ממשיך הגמרא, אמר רב נחמן, חולדה הנביאה מבני בניו של יהושע הייתה. היא הייתה מצאצאי יהושע, כתיב, אחר בחולדה כתיב, בן חרחס. וכתיבת המצא יהושע כתוב בתמנת חרס. אז רואים דימוי במילים חרחס וחרס, ממילא חזר מקשרים אותם. איתיבי רב אינה סבא לרב נחמן, אתה רב נחמן אומר שהיא הייתה מצאצאי יהושע, אבל זה לא מסתדר עם מה שאני למדתי. אומר רב אינה, מה רב אינה מביא מקור הבא, שמונה נביאים ושמונה נביאים והם כהנים יצאו מרחב הזונה ואלו הן. אני משער שכולכם מכירים את השם הזה רחב, אז אני בכל זאת, היא הייתה האישה שהתמינה, הכביעה את השלוחים שנשלחו על ידי יהושע בזמן כניסתם לארץ ישראל. היא הגינה להם והיא זכתה לצאצאים מכובדים, ביניהם שמונה נביאים והם כהנים, ואלו הם נריה, ברוך, וסריה, וחסיה, יומיה, שבקיה, חנמאל ושלום. רב יהודה אומר, אף חולדה הנביאה מבני בניה של רחב הזונה הייתה. כתיב הכה אצל חולדה כתוב בן תקווה, וכתיב התם אצל רחב כתוב את תקוות חוט השני. אמר לי רב נחמן אחרי שהוא שמע את קושיית רב עינה, הוא אומר, עינה סבא, ויאמר לה, פתיה אוחמה. הם ביטויים, מחמאות, ופתיה אוחמה, יש לזה משמעות של שבח. אוחמה זה שחור, מי שמוסר את עצמו ולימוד תורה מתאמץ רב, אז הוא נהיה, יש דימוי פה שנהיה שחור מרוב המאמץ. אז פתיה אוחמה הוא מילות, זה תואר שבח. בכל אופן, רב נחמן אומר לרבינה, מיני ומינך תסתיים שמיתה, ממה שאני אמרתי, ממה שאתה הבאת, נסכם את העניין. מה קרה? דאיגיירה ונסבה יהושע. היא התגיירה, ויהושע בכבודו ועצמו נשא אותה לאישה, ואלו הם הצאצאים. הגמרא שואלת, מי הבו לי זרה ליהושע? האם בכלל היו צאצאים ליהושע? והכתיב בדברי הימים שמייחסים, מביאים את הייחוס של מספר אנשים, כשהגיע ליהושע כתוב אביו, הוא היה כידוע יהושע בן נון. אז נון בנו, נון היה בן של מי שקדם לו, יהושע בנו, יהושע היה בן של נון. ולא רואים המשך, אז רואים שלא היה ילדים צאצאים מיהושע. הגמרא עונה, בני לא הבו לי, בנים זכרים באמת לא היו ליהושע, בינתן הבו לי, אבל בנות כן היו לו. הגמרא ממשיכה לדף ט"ו, בשלמה אינהו מפרשי אלא אבתיו מנהלן. הגמרא די סתומה, אבל רש"י מפרט. אינהו, הכוונה לארבעה אנשים שהיו נביאים, יומיהו, חנמאל, ברוך וסריה. אבל אבותיהם, שהם גם היו ברשימה, ואנחנו בגמות המסומנות גם הדגשנו מעל כל אחד מהשמות מיהם, חלקיה ושלם, נריה מחסיה, שהם היו אבות של, של אלו שהזכרנו מקודם, מניין שגם הם היו נביאים, הרי המקור מנה שמונה אנשים, זה אב ובן, אב ובן וכולי, כולם היו נביאים. אז הבנים שהם היו ברשימה אנחנו יודעים, אבל מניין שהאבות גם היו נביאים? הגמרא עונה, כדאולה, דאמר אולה, כל מקום ששמו ושם אביו בנביאות, בידוע שהוא נביא בן נביא. יש כללים. אז אם מישהו הוזכר כנביא, כמו יש לנו ברוך בן נריה, אז והוא הוזכר בתור נביא, וגם כתוב שם אביו, ממילא גם אבא שלו היה נביא. יש עוד כללים, שמו ולא שם אביו, בידוע שהוא נביא ולא בן נביא. שמו ושם עירו מפורש, בידוע שהוא נביא מאותה העיר. שמו ולא שם עירו, בידוע שהוא מירושלים. במתניתא תנא. אנחנו היינו צריכים לציין מקודם בנושא למעלה בשוליים, יש לנו מספרים רומאים, כבר ראינו שניים מהם, פרטי זיהוי הקשורים לנביאים, אבותיהם, מקומם, צדקותם. עכשיו אנחנו בשלב שלישי, צדקותם. במתנית התנה, כל שמעשיו סתומין ומעשי אבותיו סתומין, פרט לך כתוב באחד מהם לשבח, כגון דבר השם שהיה אל צפניה בן קושי בן גדליה, בידוע שהוא צדיק בן צדיק. וכל שפרט לך הכתוב באחד מהם לגני, כגון ויהי בחודש השביעי בא ישמעאל בן נתניה בן אלישמע, הוא האדם שהרג את גדליה בן אחיקם, וכידוע לציין את האירוע הטרגי הזה, יש לנו צום גדליה. אז אם המקרא מפרטת באחד מהם לגנאי, בידוע שהוא רשע בן רשע. אנחנו בתקווה שכל אחד מאיתנו נהיה צדיקים, ובכך לסיים את שיעורנו בדבר טוב. עד כאן שיעורנו להיום.